אנחנו הערב עוסקים בפסקה שהכותרת שלה היא בעיה חינוכית פילוסופית חמורה. כן? בעמוד 406. הרב פותח בהעברת מרכז הכובד של הדיון ממה שמתרחש בארץ ומה שמתרחש בארצות הברית. כן, וכאן צריך קצת ללמוד להכיר את הסגנון הכתיבה שלו כדי לא להתבלבל במונחים הסוציולוגיים. כך הוא כותב כך, סיפרתי למר ויזל על ההישגים הגדולים שהעידה החרדית זכתה להם. אין הכוונה לבדץ עידה חרדית, הכוונה ליהדות האורתודוקסית שהיום קוראים להם מועדון אורתודוקס. זה מה שנקרא פה עידה חרדית. הכוונה אורתודוקסיה בארצות הברית, אחרי שנות עמל וסבל, שליבות ההסכמים היו מלאי חרדה לגורלו של החינוך התורתי שהיה בו משום שינוי מופלג בגישתו המגושמת של המאגר היהודי למדינת הזהב. יש כאן רמיזה קלה, סיכום קל לפניה של האורתודוקסיה בארצות הברית בראשית המאה ה-20, הרבנים חשבו שהם היהודים האחרונים שישמעו את השולחן ערוך, פחות או יותר. ההגירה למערב כללה בתוכה פריקה של עולם המסורת מכמה וכמה כיוונים וסיבות. האחד היה טכני, היה קשה לשמור שבת בחברה שבה שבת לא הייתה מוכרת כיום מנוחה. זה היה מסירות נפש גדולה מאוד של אנשים ששמרו שבת. אני הכרתי עוד בבוסטון לא מעט יהודים זקנים שאומרים עליהם שכשהם היו צעירים הם היו מתקבלים לעבודה ביום שני, וביום שישי היו מפטרים אותם כשהם היו אומרים שהם לא יבואו לעבודה בשבת. וכדי לשרוד היה צריך להיות עצמאי, ואחד מהם היה מוכר ביצים, הוא היה הולך מבית לבית, דופק בדלת, מציע ביצים למחירה, הוא גם עשה לא רע בעסקים, אני חייב לומר, אבל קושי גם היה טכני, אבל בעיקר הוא היה קושי תודעתי. צד הברית היא ארץ של הגירה, היא melting pot, זה קור היתוך, והמאגרים רצו להיות חלק מהחברה האמריקאית, רצו להיות מודרניים, והמסורת לא רק שהיה קשה לשמור אותה, אלא שנראתה כמשהו עתיק יומין, משהו ששייך אולי לשטטל, שייך לעבר, אבל אנשים מודרניים מתקדמים, יש להם ערכים, היה נראה שאין איזה סיכוי ואין איזה עתיד. היו מעט מאוד שומרי שבת בבוסטון שהרב הגיע, היו מעט מאוד יהודים שהיו נאמנים לשולחן ערוך, ואני יכול לספר רק שחלק מהפעולות של הרב בשנות ה-30 בבוסטון, הם פעלו בשתי חזיתות. חזית אחת הייתה החזית הטכנית, לעזור לאנשים לקיים מצוות, אם זה להקים מערכת כשרות טובה, אם זה לעזור לאנשים לשמור שבת, אבל החזית השנייה הייתה בעיניו לא פחות חשובה, והיא הייתה מצד אחד בשדה החינוך, היסודי, התחיל מגיל צעיר, והוא עסק הרבה מאוד גם בשדה התודעתי. לנסות להפיח רוח של ראיית ההלכה כדבר עכשווי, ולא מעט מהמקומות בכתבים של הרב, שבהם הוא מדבר על תודעת הזמן בעקבות ברגסון, דבר שמאוד קסם לו, שהתבנית היסודית שלו הייתה שהעבר וההווה מצויים, העבר והעתיד, סליחה, הם כולם חיים בהווה. והוא השתמש בזה הרבה כדי לתאר איך המסורת היא חיה בהווה, זה חלק מסדר יום שנועד לדבר על מסורת לא כדבר מעבר, אלא כדבר עכשווי, רלוונטי, שמדבר על כל אדם בכל דור, וגם לאדם המודרני יש לה הלכה מה לומר, והוא עשה רבות מאוד בתחום הזה, שהוא ראה אותו כראשון במעלה כדי לכונן המשכיות למסורת בעולם החדש. אחרי התיאור הזה של כמה היה סבל וכמה חרדה הייתה, הוא עובר לתאר, אנחנו פה ב-1990, את הסיפוק שרואים את הסוף, רואים שינוי, רואים שהאורתודוקסיה מצליחה להעמיד גם בנים נאמנים להלכה, אבל לא רק זה, אלא יותר מזה. כן, תראו את הביטוי שיש כאן. מן הישיבות יוצאים לומדי תורה ושומרי מצוות עד כדי דקדוק, בקוצו של יוד של המסורת, נאמנות לקפדנות הלכתית, והרבה צעירים העסוקים בענפי הכלכלה והמחקר המדעי השונים, שזה בלשון אחרת צריך להבין, זה לא רק עניין טכני, אם יש לך זמן ללמוד. אני יודע שכל מי שעובד פה במקצוע אחר משלי, נאבק בשאלה הזו כמה זמן יש לו. אלא זה גם עניין תודעתי, האם זה מעניין אותו? האם זה בכלל חלק מהעולם הרוחני שלו? כי צעירים, אני אתרגם את זה, עסוקים בענפי הכלכלה והמחקר המדעי, זה אנשים שהם חלק מהעולם המערבי, שיש להם תפיסת עולם עכשווית, חלק מהחברה העכשווית, והפליאה הייתי אומר, או הסיפוק הוא לא רק שהם מוצאים זמן, אלא שזה חלק מהעולם הרוחני שלהם, שזה בעל עניין, ותראו את האפיון של תלמוד תורה שהוא מדבר בו. קובעים עיתים לתורה, דגש הוא על קביעות, תמיד, נכון? בית מדרש תמיד, ותראו את הדבר השני, משתעשעים בה. זה ערך רוחני, לא רק ללמוד, זה ערך רוחני, להשתעשע בלימוד, כלומר, ליהנות מהלימוד. שכאן הוא נוגע בקצרה בשאלה מאוד רחבה אצלו. אחד מהנושאים הכי מרכזיים שהעסיקו אותו זה תלמוד תורה. להסביר מה זה תלמוד תורה, מה מקומו בעולם של יהודי. ואחד מהדברים שחוזרים הרבה זה הרעיון הזה שצריך לאהוב את התורה. לא רק ללמוד אותה, להשתעשע בה. שכאן הוא נוגע באיזושהי נקודה שעסקו בה גם הגדולים אחרים. כך למשל מאוד ידוע דברים בהקדמה של עגלי טל. של אדמור מסוכתשוב, שם הוא כותב שיש שחושבים שאם אדם נהנה כשהוא לומד תורה, זה לא תורה לשמה, כי הוא לא לומד תורה כי הוא מחויב, לא לומד תורה כי הוא נהנה ממנה, זה לא תורה לשמה. אני יכול לומר שאני הייתי תלמיד בישיבה, היו לא מעט תלמידים בישיבה שקימו את הדברים שלו, לא מה שאהבו ללמוד, אבל הם למדו כי צריך. היום אני קצת מרגיש בדור החדש ש... זה לבד לא מחזיק אותם. כלומר, הם, לצריך לבד, זה לא מספיק סיבה לעשות משהו. צריך גם לאהוב. בכל מקרה, הסוכת שעובר, אומר שמה שיש פה טעות לדעתו היסודית, כי עיקר המצווה של תורה הוא ללמוד מתוך הזדהות ומתוך הנאה. ואדרבה, אדם שמגיע להנאה בלימוד, זה אדם שיש לו הזדהות עם עם הלימוד, וזה חלק מקיום תלמוד תורה לשמה, זה לא רק ללמוד, אלא זה גם ללמוד מתוך אהבה, מתוך הנאה. והדבר הזה כאן נמצא לא מעט אצל הגריד, שאם תרשו לי להוסיף, כמו הרבה דברים בהגות שלו, וגם בהנהגה הרוחנית שלו כמנהיג ציבורי, גם בהנהגה הפרקטית, עולם של בריסק שיחק תפקיד מאוד חשוב, שכן במקום אחר בכתביו, במדו דרך מדוד, ואני מקווה ללמוד את המסה הזאת פה גם כל השנה, שם הגריד תולה את ההצלחה הזאת, כן, איך אפשר לגרום לאנשים מודרניים ללמוד תורה, אז הוא תולד לא פחות ולא יותר ברב חיים. כן, אני מקריא את זה, את המשפט הזה, משפט דרך אגב שדודי הרב טברסקי, זכרונו לברכה, כתב בהספד על הרב. הוא כותב ככה, במה היה כוחו יפה של רב חיים, שלמלא הוא הייתה משתקחת תורה מישראל, ולא היינו יכולים להרביץ אותה בתקופה זו. כן, נדגש על תקופה זו, ו... פחות או יותר ההסבר של הדברים עולה בתוך ההסבר שלו לשיטת בריסק, שהשיטה הבריסקאית תואמת את שיטת החשיבה המדעית המתמטית, או בלשון אחרת, מה גורם ללימוד תורה להיות משהו שאדם מודרני יכול להשתעשע בה, כי לומדים אותה בכלי חשיבה שמתאימים לחשיבה המודרנית. זה פחות או יותר הטענה. יש פה כמובן הצבעה על בריסק כמשהו מודרני ולא קלאסי, כמו שתמיד אוהבים להגיד. אני בתור מישהו שלקח כמה כיוונים עוד קצת שונים מבריסק, זה חלק מהאנשים שגדלתי איתם, שאני מבררים את זה איתי, איך אפשר לסטות מהדרך הקלאסית, אז לפחות פה יש שני בנייני אב בשבילי. קודם כל בריסק זה לא קלאסי, בריסק זה מודרני. שנית יותר מזה, אני רק אגיד בהערה, מאמר מוסגר על עצמי, לא על הגריד, מותר לדבר גם על עצמי קצת, קצת. שעדרב, הדברי הגריד בשבילי הם... אני חייב להגיד, הם נותנים לי הרבה השראה מהסיבה הפשוטה שהגריד טוען לחשיבות של השימוש בכלי ההבנה העכשוויים בלימוד התורה, אבל הוא צמצם את זה לכלי ההבנה של המדע המתמטי של מדעי הטבע. לעומת זאת, אין אצלו בכלל שימוש בכלים הרחבים של מדעי הרוח, שגם זה חלק בכלי ההבנה המודרניים. העולם המודרני חושב, שאם אדם לומד טקסט שהוא נערך לפני 1500 שנה, כדאי לעשות בירור פילולוגי לטקסט שלו כחלק מההבנה שלו. לא רק עם מחקר מדעי, והוא גם לא עשה שימוש בכלים של מדעי החברה, שהיום, יכול להגיד בתקופה האחרונה, הם יותר ויותר תופסים מקום גם בעולם של מדעי הרוח, ראי אנתרופולוגית לתוך הסוגיות, לראות את האדם שבתוכו, ראיות סוציולוגיות, נקרא במד עוד איך וזאת כל ההתנגדויות של הגריד לדברים האלה. אבל המיתו של דבר, הפילוסופיה שלו, נותנת השראה למי שפשוט מיישם אותה באופן שיטתי, ולא רק על השיטה שהוא רכש בבית אבא. בכל רגע, אני סוגר סוגריים, נחזור אלינו, עוד נעסוק בשאלה של העולם המודרני, כי אל תסיקו מפה שאצל הגריד צריך שכל דבר יתאים למודרנה. בכלל, אל תלו על דעתכם רעיון שכזה. כלומר, הלמדנות הבריסקאית היא משתמשת בכלי חשיבה שדומים לכלי החשיבה המודרניים, אבל זה לא אומר שיהודי מודרני הוא יהיה יהודי שיתאים את השקפותיו להשקפות של המודרנה. שיהיה ברור, אצלו אין רעיון כזה הפוך. כל התורה שלו זועקת, ההפך הגמור. ואם דיברתי קודם על המאמצים ההגותיים והנגתיים, לדבר על תורה רלוונטית לאדם מודרני, הרי שמוטו חוזר בדרשות שלו ליהודי ארצות הברית, היה גר ותושב אנוכי עמכם מפרשת שבוע. בלשון אחרת, שיהודי עומד מול העולם, הוא תושב, הוא שייך לאנושות, יש לו הרבה משותף, אבל הוא גר. הוא שונה, ובמילים אחרות, הוא פנה ליהודים אלה ואמר, להיות יהודי זה לא להיות אמריקאי לגמרי, תשכחו מזה. אני אגיד את זה אחרת, בניגוד ליהודי גרמניה, שהיו גרמנים בני דת משה, אצלו אין אמריקאים בני דת משה, יש יהודים שהם חיים בתוך החברה המודרנית, אבל הם יהודים. והכל מתחיל מהקודש, והכל זה יהדות, ואני בדברים מסוימים, פה הדיאלקטיקה משמשת אותו, בדברים מסוימים אני שותף לעולם בענייני אמונה, בענייני רוח, אין שום דיאלוג, כלום. אוטונומיה מוחלטת, וכל ההגות שלו וגם ההנהגה היא חתירה לאוטונומיה מוחלטת של הקיום היהודי. אוטונומיה של ההלכה מרוחות זרות, ממודרנה, מאמריקאיות, מרעיונות שהם לא יהודים אותנטיים, אוטונומיה מול הקהילה הנוצרית, אם זה, אתם מכירים קצת את ההתנגדות שלו לדיאלוג הבין דתי, אוטונומיה מול היהודים הלא אורתודוקסיים, אוטונומיה, 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 זה לא התאמה עם המודרנה, זה לא בוא נעשה התאמה בין התורה לכל מה שהעולם חושב, בכלל לא. ואף על פי כן, הוא היה איש מאוד נטוע בהווה, והוא מדבר על הפלא הזה, ואני, לאור הדברים האלה זה יותר פלא, כי הוא לא מכר להם להיות אמריקאים, שהם גם יהודים, אלא הוא מכר להם להיות יהודים שנוטלים חלק מסוים באמריקאיות, אבל צריכים לפרוש מהאמריקאיות. וזה פלא שזה הצליח, כן? הרבה יותר קל למכור משהו אחר. והוא מתאר כמה הדבר נפלא, ואני ממשיך בעוד משפטים שרק מחזקים את זה, כן? החידוש האופייני במערכת החינוך המסורתי כאן, הדגשתי, הוא העובדה כי הצלחנו לגלל לא בנים יראי שמיים, שומרים מצוות בלבד, אלא גם בני תורה עלנים בעומקה של ההלכה. עוד פעם, תראו את המשפט, שיש להם עניין בסוגיה חמורה. זה מעניין אותם, זה חלק מהעולם שלהם, שנהנים מסברות קצות החושן לחידושי רבינו חיים הלוי. תוך כדי דיבור, היא הפסיקה לי אי שיחי ושאלה לי אם אני חושב כי החלום החינוכי של היהודים, עוד פעם, החרדים זה לא בור פארק, חרדים זה מועל אורתודוקס, בסדר, שלא יהיה לכם טעויות, כן? נתקיים במילואו, הכוונה אורתודוקסים, נתקיים במילואו כאן. אם אני מאושר, אני טיב בדחיפה, לא. והוא מתאר פה שלוש תופעות, בואו ננסה לעמוד עליהן בקצרה. כן, הראשון, שאחוז הלומדים בישיבות לא מספיק גבוה. מה האחוז שלהם היום, מי שיודע? בארצות הברית. גם אני לא יודע. שנית, וזו טענה שכל הזמן נשמעת גם על הציבור הדתי-לאומי בארץ, שאין לנו גדולים. כן? קראים את הטענה הזאת. עוד לא זכינו לחנך גדולי תורה אמיתיים שעליהם נתגאה. אתם קצת יכולים לשמוע גם מה הוא חושב על האמריקאיות בכל זאת, כן? ופה הדבר השלישי, שהוא חושב שהיא הבעיה המרכזית, וזה מה שהוא מכנה בעיה חינוכית, פילוסופית חמורה, שהוא מתאר הודעה כמטרידת מוחי זה עידן ועידנים, והבעיה הזאת הוא מתאר, הוא נוגע לא בתחום של השכל, לא בתחום של עומק הלמדנות, אלא בתחום של החוויה הדתית. בתחום הרגשי, החווייתי, וכאן הוא, הייתי אומר, מטיל ביקורת מאוד חמורה על הדתיות של יהדות ארצות הברית. אם בשנות ה-40 וה-50 בכתבים שלו הוא תוקף את הקונסרבטיבים והרפורמים, מה שמכונה אצלו שם היהדות הליברלית, בשנות ה-60 הוא שם במרכז ההתקפות שלו את היהדות האורתודוקסית. והדברים שנלמד כאן הם חוזרים על עצמם 5 שנים מאוחר יותר בדורני מן הפייס. שם מי שקרא את המסה, בסוף המסה העמודים האחרונים הם התקפה על הדתיות של היהודים הדתיים בארצות הברית, לא החילונים. כן? דיינו, מי שזוכר את המסה שם, מאדם דה פרס, גם בדת. אין שם מספיק קבלה של מרות, אין שם מספיק עומק דתי, והדברים האלה נאמרים כבר כאן, שלפני שנחווה דעתנו, האם אמנם יהודי ארצות הברית כל כך יבישים מבחינה רוחנית, בסדר, אני מעדיף דווקא לעזוב את השאלה של השיפוט, ולהבין יותר את הנקודה המרכזית שהוא מעלה כאן, כי היא נקודה מאוד מרכזית בכל העולם ההגותי של הגריד, בעולם הפנימי שלו, ובכלל בראייה שלו של שלום עבודת השם. זה היחס בין המוח והלב. זה לא סוד שהרב גדל בחברה של מי שמסנגדים, שלא יש גדלות תמוכים. אתם מכירים אולי את הבדיחה על העניבה של המסנגדים. למה לחסידים? חסידים הרי אנחנו הולכים בלי עניבה. מסנגדים הולכים עם. אם, יודעים למה? אומרים שזה גרטל, זה לחצות בין המוח ללב. והשאלה הזאת של החציצה בין המוח ללב היא שאלה שמאוד העסיקה אותו, ואני חייב להגיד לא רק אותו. באותו זמן בארצות הברית כותב עוד יהודי שלא כל כך הסתדר עם הגריד. הם קצת היו במתח, קוראים לו השל, מישהו שהיום מאוד פופולרי בארץ. כולם פתאום קוראים אותו. והשל גם מאוד מאוד העסיק אותו, נושא הלב ונושא החוויה הדתית. והשל בעיקר מתכתש לא עם הליטאים היבשים או לא עם הליברלים, אלא בעיקר מתכתש עם התפיסה המדעית של הדת, שלא חובה אותו. מדברת על דבר בלי לחוות אותו, זה כמו מדבר על מוזיקה בלי להקשיב לה. משהו שחוזר כל הזמן בכתבים של השל, ולפחות בנקודה הזאת היה מאוד שותף לרב, כלומר, הכמיהה לדתיות שהיא מלאת רגש, שמשתנה בלב, שהיא סובייקטיבית, שהיא עמוקה, שהיא לא רק בחינת מעשים חיצוניים, ומעבר השני, הגריד בכל הגותו רצה שזה יתגשם באמצעות השולחן ערוך. או בלשון אחרת, לדבר על זה במקום שזה יצוץ, השולחן ערוך הוא פלטפורמה, הוא התבנית, הוא הייתי אומר, הבמה שבאמצעות הקיום המסגרתי שלה, אדם יכול וצריך לחתור לחוויה דתית פנימית, ולא רק לקיום מעשים. כן, שלא חושב שהוא כל כך התייחס ללייבוביץ', אבל מי שמכיר קצת את ההגות של ישראל לייבוביץ', שלו העיקר היה המעשה. וציית, אמרו לך לעשות פעולה, תעשה אותה, זה ההישג הדתי. אצל הגריד היה איזשהו רצון לסינתזה שהיא מגיעה מחוויה דתית סובייקטיבית שבאה מתוך קיום ההלכה, והוא מציע תבנית מאוד דומה גם כאן באשר לתלמוד תורה. תלמוד תורה, וכאן הוא מתאר דו פרצופין להלכה. כך הוא כותב, עמוד 408. ראשיתה היא הכרת אידאה, כלומר היא מתחילה כפעולה אינטלקטואלית, ביקורתית, שכלית, וסופה חוויית מציאות. כלומר, חוויה פנימית של נוכחות השכינה. יש בה מסגר הדיאלקטיקה הנועזה ביותר. פותחת היא בגדלות המוחין, בהפלה אינטלקטואלית, אמיצת הכוח ורבת הביטחה, שבין חורין אביר לב ומוח, הוא ידבר על זה גם בהמשך. תלמוד תורה זה פעולה של חירות, במובן שהאדם חייב להפעיל את שכלו, תרשו לי תרגם למונחים גם יותר מודרניים, הוא חייב להיות ביקורתי כשהוא לומד. מי שמתנדנד ומסכים עם כל מה שהוא לומד, הוא לא לומד. החירות של אין לך בין כל מי שעוסק בתורה הוא כי הוא לוקח את המילה האלוקית והוא מכפיף אותה להיגיון האנושי, ואם היא לא הגיונית, ופה זו נקודה מאוד בריסקאית, זה בעיה של מי? זה בעיה של ההלכה, זה לא בעיה של מי שלומד אותה. אני שומע לא לפעמים רבנים שגדלו בכל מיני חוגים אחרים, לא בריסקאים, לא משנה כרגע איזה, יש גם כאלה. ששמעתי לא מזמן בכנס של רבני צוהר, מישהו מתאר איך הוא פעם חשב משהו על נושא, ואז הוא למד איזו סוגיה, הוא ראה שזה אחרת, והוא מיד שינה את דעתו. ואני מיד ראיתי את דמות יוקנו של הגריד, שכן בעולם הבריסקאי זה הפוך. וזה גם ניכר בכל דרך הלמדנות הבריסקאית, מסיבה פשוטה. כי הלמדנות הבריסקאית יש לה הלכה אפיסטמולוגית. זה לא רק שיטה טכנית איך ללמוד. יש כאן הנחה מסוימת על ההלכה. הרי הלמדנות הבריסקאית מתארת, כן.
אתה צריך להיות כל כך בטוח שמעת מה שאתה חושב הוא נכון. זאת אומרת, אותו רב בצור אולי חשב, אבל לא ידע.
כי אם הוא היה בריסקר, זה היה בטוח, אתה יודע למה? כשאתה תשמע מה בריסק עושה. ההלכה, הרי מה בריסק בודקת? בריסק בודקת את המכניקה של ההלכה, את המנגנון של ההלכה. כמו שהכימאי בודק מה מרכיב מולקולה, בריסקאי בודק מהם היסודות שבונים את ההלכה, או בלשון אחרת. בעיני בריסקאי, ההלכה לא פועלת מכוח רצון המחוקק בלבד. כמו ששעון לא יכול לעבוד רק כי השען רוצה שהוא יעבוד. אלא שעון צריך לעבוד אם השען יודע לבנות בו גלגלי שיניים תואמים, עם מנגנון שיודע להזיז אותם. כשהיינו ילדים זה היה קפיץ, היום זה בטריה, אבל... והשעון אחרת לא יעבור, הבריסקאי, מה הוא בודק בלמדנות? נתאר יותר למדנות, שנגיע לה, אולי למד הדרך לדעות, הוא בודק את הגלגלי השיניים, ואם יש כוח מניע. ואם אין גלגלי, כלומר, אם הדינים לא עובדים אחד עם השני, אז השעון לא יראה את השעה, או בלשון אחרת, הדין הזה לא יעבוד. ובגלל שהוא חותר לשיטים של הדין, אז אם הדין לא הגיוני, כלומר, גלגלי השיניים לא עובדים, אז זה בעיה של השעון, זה שעון מקולקל. ותפקיד הלמדנות הוא להסביר ולהפוך אותו לשעון עובד. לתת הגדרות חדשות, גלגלי שיניים חדשות, כדי שזה יעבוד. ובגלל שהלמדנות חודרת ליסוד של האופן שבו ההלכה פועלת, שאני חוזר, יש פה הנחה יסודית שההלכה היא לא מערכת חוק שיונקת את כל כוחה מרק רצון המחוקק. יש תפיסות כאלה במשפט. המחוקק יכול להגיד מה שהוא רוצה. כי מה נותן תוקף לחוק? זה שהוא חוקק אותו. כאן יש תפיסה עבורה, זה לא ככה. כלומר, הקדוש ברוך הוא כביכול כפוף להיגיון. כי הוא רצה לבנות משהו שמתאים. ולכן פעולה של תלמוד תורה זה בין חורין, אביר לב ומוח. זה הרב היה נראה בשיעורים, מישהו מכם ראה אותו, אני לא יודע. הוא היה כמו גנרל, ממש. היה מנצח על התזמורת של הראשונים, על התזמורת של הסברות בסוגיה, של ההיגיון הפנימי. הוא היה בשדה קרב, זה לא היה כזה מנוחות כזה מתנהל ככה, אבל לומד, סנטר, מכניס את הלב, ממשיך לסוגיה הבאה. זה היה קרב אמיתי, כי צריך להתאמץ כדי להבין את זה. בצד זה הוא מציין, וזה בניין אב שכל התפיסה הדתית שלו, שהיא חותמת בקטנות המוחין, בהתמכרות תמימה, של תינוק נבוך, הכרוך אחרי אמו, שכולו סופה אמוציונלית, תליעות, איחול, בקשה, לא אמון עצמי, ראשון אחרת, התמזגות כמעט של האדם עם ההלכה, והגעה כמו שילד קטן, הוא אוהב דבר בלי להבין מה הדבר הזה, בסופו של דבר זו הקמיעה, והוא חזר לדברים האלה בלא מעט מקומות, המפורסם שבהם זה בהספד הרב חיים הלר, שהיה התגשמות כמעט של הדבר שהוא מתאר כאן. חיים הלר, שנין שלו גר בקהילה פה, קוראים לו חיים, רב חיים פלמוטר, הבן שלי דובי מדבר איתו, אז אני נורא נורא משתדל שהוא דובי ולא קופי של מישהו נקרא על שמו. אבל בכל זאת, לראות מינים של אנשים שהיו כל כך קרובים אחד לשני, זה בכל זאת יש בזה משהו מרגש. ורב חיים הלר היה אדם גאון תורני, בקנה מידה שקשה לתאר אותה, עם ידיעות מבילות בכל חדרי התורה, וידיעות מבילות בכל חוכמות העולם. בשביל הגריד הוא היה דמות מופת, שנתן לו את הייתי אומר ההשראה על השליטה המוחלטת בעולמות השונים. זה הוא לא קיבל בבריסק כידוע. והייתה קרבה עצומה בין הרב לבין רב חיים הלר. נדבר על זה פעם אחרת. רב חיים הלר היה עם כוח עצום של ידיעות ואנליזה, הוא נעדר כל חוש סינתטי. לא הייתה לו שום יכולת לתאר, לצרף נושא לנושא או פרט לפרט. והוא היה אדם מאוד תמים. מאוד מאוד תמים. על גבול כמעט, ככה מספרים אנשים שקרים אותו, על גבול הילדותיות. ותמיד הגריד היה רואה שם דווקא איזה דבר חיובי בתכונה הזאת. שיש אדם כל כך ביקורתי, כל כך מעמיק, הרי צריך להבין, מרחבי ידע, זה לא רק שאתה הכנסת הרבה חומר למחסן שנקרא הראש, אלא ידע עצום וחשיבה עמוקה, חשיבה ביקורתית, היא באיזשהו מקום... היא מעוררת התנגשויות, דיברנו קודם על שדה קרב. בכל זאת, היכולת להיות כמו ילד קטן, לקבל את ההלכה איך שהיא ולהזדהות איתה, בעיניו זה היה אידיאל דתי. מה שנדבר בפעם הבאה זה קצת להרחיב את זה, בעיקר הוא מתאר את זה בעמודים 409 עד 413. ב-414 הוא מעביר את זה מהשדה של לימוד תורה, אותו רעיון, לשדה אחר והוא לשדה המסורה, יחס בין רב לתלמיד. נושא שמאוד העסיק אותו כחלק מתלמוד תורה, כחלק גם מהעולם הפנימי שלו, שמאוד נבנה מזיקה עמוקה לרבו המובהק, שזה אביו. בחלק זה העסיק אותו בגלל ששאלת המסורת היא השאלה והידיעה של המעבר מהעולם הישן לעולם החדש. איך יוצרים רציפות בין העולמות? אחרי שנבין את כל זה, זה כתוב מאוד יפה, לא, אין לי הרבה מה להוסיף על זה. מה שמגיעים בעמוד 417 זה לביקורת על האמריקאים ועלת השאלה, ותרשו לי גם לשאול האם מה שהוא אומר אכן כל כך פשוט שהביקורת נכונה, אבל הוא מגיע גם לשאלה הביקורתית, שביקורתיה הוא מציב שאלה חמורה שמצרידה אותי גם כן, ואני מניח שגם אתכם כהורים, במיוחד היום שאנחנו חיים עם ילדים שהם חיים בדור, שהוא דור מאוד רגשי, הוא דור שעובד דרך הלב ופחות דרך השכל. וכאן הוא מעלה שאלה מאוד מאוד מעמיקה, ויש לו דברים מאוד חשובים לומר, והיא איך לחנכים לבבות, איך ללמד שכלים, זה קל, אבל איך מנחילים חוויה. שבוע הבא, בסדר? תתפקו.